הרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק השישי מהלכות מעשר שני ונטע רווי. בפרק זה מדבר הרמב״ם על ספקות ותערובות של מעשר שני. בתחילת הפרק הוא מדבר על דין מעות חולין ומעשר שנתערבו, לאחר מכן על מעות שנמצאו ויש ספק אם הם של מעשר, ובסיום הפרק על דיני תערובות וגידולים של מעשר שני. פותח הרמב״ם בהלכה א', מעות חולין ומעות מעשר שנתפזרו יחד. וליקט מכאן ומכאן, שאסף מעט מעות מכל מקום, שאז ייתכן שעלו בידו רק המעות של המעשר שני, הרי החמירו חכמים שמה שליקט ליקט למעשר, עד שישלים את סכום המטבעות של המעשר, והשאר שנשארו מפוזרים חולין. והחומרה היא שאם יובדו המטבעות שנשארו מפוזרים, הרי ההפסד יהיה לחולין ולא למעשר, ותקנת חכמים היא כדי שהמעשר לא יפסיד. ומכל מקום כדי לוודא שמה שלוקה תהיה המעשר, הרי כפי שכתב הרמב״ם בסיום ההלכה הוא מתנה ואומר, אם אילו שבידי אין המעשר מוטב, ואם עלו בידי חולין, הרי מאות המעשר בכל מקום שהם מחוללין עליהם. ואם בלל וחפן שירב את כל המטבעות יחד, ואסף מלוך אופניו מטבעות, שאז אין זה סביר שכל המטבעות שעלו בידיו הם מעשר, או שליקט את כל המטבעות הנמצאים מצד אחד, שהוא ליקט את כל המטבעות ממקום מסוים, שאז אין זה סביר שהוא ליקט רק מטבעות של מעשר, שהרי מאות המעשר נתפזרו יחד עם מאות החולין על כל השטח, הרי באופן כזה אם מצא חסר, שמנע את כל המאות, הן את מה שאסף תחילה והן את כל המאות המפוזרים, והן בהם את כל סכום המאות של החולין והמעשר שנתפזרו, הרי זה לפי חשבון שבניגוד למקרה הקודם כאשר הוא ליקט מכאן ומכאן שהחמירו חכמים להחשיב את כל מה שליקט כמעשר ואת כל מה שעבד כחולין, הרי במקרה זה שאין זה סביר שמה שליקט הוא רק המעשר, אלא בוודאי יש בידיו מעות של מעשר וחולין, הרי גם את המעות שנעבדו ונחסרו אנו מחשבים לפי שיעורם היחסי של מעות המעשר ומעות החולין. כיצד היו לו בסך הכל 200 מעות מעשר שני ו100 מעות חולין, ונתפזרו ובללן יחד, וחפן, והכל יחד נמצאו 270, שחסרו מהמעות 30, הרי אנו מחשיבים את המעות שנמצאו באותו יחס שבו הם היו תחילה של שני שליש מעשר ושליש חולין, ולפיכך הרי 180 מהן מעשר ו90 חולין. זה הכלל, המתלקטין, שכאשר הוא אסף את המעות מעט מכאן ומעט מכאן, הרי כל מה שאסף הוא למעשר שני, כאמור דמכיוון שייתכן שהמעות שאסף הם כולם של מעשר שני, הרי החמירו חכמים להחשיבם כולם כמעשר שני, ולהחשיב את כל המעות שנעבדו על חשבון החולין, והנבללין שירב את כל המעות יחד, וחפן חלק מהם ונעבדו חלק מהמעות, הרי מחשיבים אותם לפי החשבון היחסי של שיעור מעות המעשר ומעות החולין כפי שהיו תחילה. ובשני המקרים, כאשר הוא העלה בידו רק חלק מהמעות, שאותם הוא לוקח למעשר שני, הרי אף במקרה הראשון ייתכן שיש בידיו אף מעות חולין, ובמקרה השני בוודאי יש בידיו אף מעות חולין, והוא רוצה לקחת את כל המעות שבידיו למעשר שני, לפיכך הרי הוא מתנה ואומר, אם אילו המעות שבידי הן המעשר, הרי מוטב וכל שאר המעות יישארו חולין כפי שהיו, ואם אין חולין שבמעות שבידי יש אף מעות חולין, הרי מאות המעשר בכל מקום שאין מחוללין עליהם, שבמקרה הראשון כך הוא מעלה בידו את כל סכום מעות המעשר שנתפזרו לו, ובמקרה השני את חלקם היחסי ללא סכום המעות שנחסר. הלכה ב', סלע של מעשר שני ושל חולין שנתערבו, ואין ידוע איזה מהם הוא סלע המעשר, הרי הוא מביא בסלע מעות, שהוא מביא מעות של חולין בשווי של סלע, ואפילו היו המעות של נחושת, שהן מחלידות ובדרך כלל רצוי שלא לחלל עליהם, הרי כאן אין בדבר בעיה, שהרי תכף אחר כך הוא שוב מחלל את מעות הנחושת על הסלע של הכסף, וכפי שהתבאר, ולאחר שהביא את המעות, הוא אומר סלע של מעשר שני בכל מקום שהיא, דהיינו שאינו יודע איזו משתי הסלעים היא של המעשר שני, לפיכך אומר שאיזה מהם שהיא מעשר שני, הרי היא מחוללת על המעות האלו, ואחר כך בורר את הסלע היפה שבשתיהן, דהיינו את הסלע היפה מבין שתי הסלעים שנתערבו, ומחלל בחזרה את קדושת המעשר שני מהמעות של הנחושת עליה, ותחזור הסלע היפה למעשר. ומה שצריך לחזור הוא לחלל את מעות הנחושת על הסלע, מבאר המערי קרוקוס שזהו משום שמעות הנחושת מעלים חלודה, ועל פי זה הרי דווקא מעות נחושת צריך לשוב ולחללם על הסלע, ומה שמחללן על הסלע היפה שבשתיהן מבואר בירושלמי, שזהו מפני שייתכן שהסלע היפה היא זאת שהייתה של מעשר, ולפיכך ראוי שהסלע היפה היא זו שתשוב להיות מעשר. ומה שהוא נזקק לחילול על מעות הנחושת, ואינו לוקח לכתחילה את הסלע היפה שבשתיהן ומתנה, שבאם היא זו של מעשר הרי מוטב, ובאם השנייה היא של המעשר, תהיה היא מחוללת על הסלע שנטל, מבאר רבין עובדיה מברטנורה, שזהו מחשש שמא ייקח את אחת הסלעים למעשר ללא שיתנה. הלכה ג' אומר לבנו שפירות או מעות מעשר שני מונחים בזווית זו של הבית, ואחר כך נמצא פירות או מעות בזווית אחרת, ובזווית שבה אמר האב לא נמצאו פירות או מעות, הרי אילו הפירות או המעות שנמצאו בזווית האחרת חולין, דהן חוששים שהמעשר הוא זז מהזווית שהונח בה לזווית שבה מצא את המעות או הפירות, אלא תולים שהמעשר שני נלקח, ואילו שמצא של חולין הם. ואם אמר לו האב, הרי שם במקום זה מנה, דהיינו 100 דינרים של מעשר שני, ונמצא שיש שם 200 דינרים, הרי מתוך ה-200 מנה אחד יהיה למעשר, והשאר המנה השני הוא חולין. דנו אומרים שאביו הניח שם מנה של מעשר ומנה של חולין, והוא רצה להזירו רק בנוגע למנה של המעשר, ויהיה דינם כסלע של מעשר ושל חולין שנתערבו שנתבאר בהלכה הקודמת. ואם אמר לו האב, הרי שם במקום זה 200 דינרים של מעשר שני, ונמצא מנה, שהוא מוצא באותו מקום רק 100 דינרים, הרי הוא חולין, כיוון שבדרך כלל אין האדם מפריד את מעות המעשר שני, דבשעה שהוא עולה לירושלים, הוא נוטל כבר את כל מעות המעשר שני שלו, ולפיכך אין זה סביר שנטל רק 100 מתוך 200 הדינרים של המעשר שני, אלא בוודאי נטל את כל ה-200, והמאה שהוא מוצא שם הם 100 דינרים אחרים של חולין. ואם הניח הוא עצמו מנה מעשר במקום מסוים, ונמצא שם 200, שהאדם שהניחה מוצא באותו מקום 200 דינרים, במקרה זה אנו אומרים שכל ה-200 הם חולין. דאף שהוא זוכר רק שהניח 100 של מעשר, הרי בוודאי לאחר מכן הוא הוסיף מעות והגיע ל-200. ומכיוון שאינו זוכר את ההוספה, סביר הדבר שנטל את המאה מעשר והניח 200 במקומם. מכיוון שאין הדרך להניח חולין אצל המעשר, ובאם היה מוסיף 100 חולין על 100 המעשר, סביר הדבר שמעשה חריג כזה היה הוא זוכרו. אך כאשר אביו אמר לו שהניח 100 המעשר, והוא מוצא 200, הרי כאמור ייתכן שהאב הניח 100 המעשר ו-100 חולין, והוא מצא לנכון להזירו רק על 100 של המעשר. וכן אם הניח האדם 200 דינרים של מעשר שני, ונמצא מנה שהוא מוצא אחר כך באותו מקום 100 דינרים, הרי אפילו אין בשני כיסים, שהניח את ה-200 בשני כיסים שונים שכל אחד מהם הוא 100, שהדבר נותן סבירות גבוהה יותר, שהמאה שהוא מוצא אתה, הם אחד הכיסים של המעשר שני שהניח, הרי הכל חולין, משום שכאמור בדרך כלל מוציאים את כל מעות המעשר שני יחד. ואם היה נוטל רק 100 ממעות המעשר שני ומניח 100, הרי הוא היה זוכר מעשה חריג זה, ולפיכך סביר הדבר שנטל את כל ה-200 והניח 100 חולין במקומם, שמכיוון שזהו מעשה שבשגרה אין הוא זוכרו. הלכה ד' אמר לו אביו, כיס עם מעות מעשר שני יש לי בבית, והלך הבן ומצא שם בבית 3 כיסים עם מעות, הרי הגדול שבכולה מעשר והשאר חולין, דמכיוון שייתכן שבכוונת אביו על הכיס הגדול הרי עליו להחמיר, ואף על פי כן לא יאכל מן הקטנים שלא ישתמש בכסף שבכיסים הקטנים, עד שיחללם על הגדול, שהרי ייתכן שאביו יתכוון לאחד הקטנים, ולפיכך עליו להתנות על הכיס הגדול ולומר שבאם הוא המעשר הרי מוטב, ובאם המעשר הוא באחד הכיסים הקטנים, הרי הוא מחולל על המעות שבכיס הגדול. הלכה ה', מי שנשתתק שנעשה אילם, ויודעים שהניח מעשר שני, ומוצאים בביתו פירות או מעות במקום מסוים, ואמרו לו, מעשר שני שלך במקום פלוני, והרכין בראשו לאות הסכמה, הרי בודקין אותו 3 פעמים כדרך שבודקין לגיטין, דהיינו כדרך שבודקין אדם שנשתתק, ורוצים לכתוב גט לאשתו על פי הרכנת ראשו, ורוצים לבדוק שדעתו נכונה ויש משמעות להרכנת ראשו, שבודקין אותו 3 פעמים בסירוגין, ששואלים אותו שאלה אחת שהתשובה עליה הן, שעליו להרכין את ראשו, ולאחר מכן שאלה שהתשובה עליה היא לאו, שעליו לנענע בראשו לשלילה, ולאחר מכן שוב פעם שאלה שהתשובה עליה הן שעליו להרכין את ראשו, וכך יודעים שדעתו צלולה ויש משמעות להרכנת ראשו, ואם אכן הוא עמד בבדיקה, הרי דבריו קיימים שאפשר על פי הרכנת ראשו לקבוע שהמאות או הפירות שנמצאו במקום פלוני הן של מעשר. הלכה ואב, ואם אמרו לו לאדם בחלום מעשר שני של אביך שאתה מבקש, דיינו שאתה מחפש, הרי הוא נמצא במקום פלוני, ובהלכות שחייה ומתנה ביר הרמב״ם את המקרה יותר, שהיה מחפש מעות שהניח לו אביו שלא ידע איכן הם, ואמרו לו בחלום איכן הם ובאיזה סכום הם, ושהמעות הללו של מעשר שני הן. הרי אף על פי שמצא שם מה שנאמר לו, שהוא מצא בדיוק באותו מקום את אותו סכום של מעות שנאמר לו בחלום, ונראה הדבר שדברי החלום הם אמת, שעל פי זה הוא צריך להתנהג במעות כמעות מעשר שני, הרי מכל מקום אינו מעשר, שהוא יכול להשתמש במעות כמעות חולין, משום שדברי חלומות לא מעלין ולא מורידין, שלדברי החלומות אין שום תוקף הלכתי לא להקל ולא להחמיר. דאף שחלק ממה שנאמר לו בחלום נמצא אמת, אין זה מוכיח שכל הפרטים שבו נכונים, ולפיכך הוא יכול להשתמש בכסף כבחולין. הלכה זין, האומר לבניו, אפילו אם אתם מתים ברעב, אל תיגעו בזווית זו, ונמצאו שם אחר כך מעות, הרי אילו חולין, דהן חוששים שאמר להם כן מפני שהם מעות מעשר שני, אלא הנוטולים שאמר זאת כדי שלא יבזבזו את הכסף. ובאים תמן מעות בפניהם, שהוא הסתיר מעות בפני בניו, ואמר להם של אדם פלוני הן או של מעשר שני הן, הרי אם נראים הדברים שהוא אמר זאת כמערים, שאין כוונתו להעיד על תוכן המעות, אלא שנקט בתחבולה כדי שלא יבזבזו את הכסף, או כדי שלא יחשבו שהוא אדם עשיר וכדומה, הרי הן חוששים לדבריו, ואינם צריכים לתת את הכסף לאותו אדם, ולא להתנהג בכסף כמעשר שני, אלא יכולים להשתמש בו לצורכי החולין שלהם. ואם נראה שהוא מתכוון ברצינות לדבריו, הרי דבריו קיימים, ועליהם לתת את המעות לאותו פלוני, או לנהוג בהם דין מעשר שני. והחידוש הוא שאף שהוא תמן את המעות בפניהם, הרי אם הוא נראה כמערים, אין חוששים לדבריו, ואין אנו אומרים שמכיוון שתמן את המעות בפניהם, הרי הם נאמנים בעיניו, ואין לו סיבה להערים עליהם, ובוודאי דבריו הם אמת. הלכה חטא, המוצא כלי וכתוב עליו כסימן האות מם, הרי יש להניח שמה שבתוכו הוא מעשר שני, שבאם יש בתוכו מעות, הרי הם בוודאי מעשר שני, ואף אם יש בתוכו פירות, אין אנו אומרים שהכוונה למעשר ראשון או למעשר עני, מכיוון שהללו מותרים לזרים, ולא היה צריך לציין על הכלי כדי להזיר אנשים מלאוכלם. ובאם כתובה על הכלי האות ד', הרי זה בא לציין שהפירות הם דמי, שצריך להפריש מהם תרומת מעשר ומעשר שני. ובאם כתובה עליו האות ת', הרי הפירות תבל ודאי. ובאם כתובה עליו האות ת', הרי הפירות הם תרומה. ובאם האות ק', הרי הם קורבן, דיינו הקדש לבדק הבית. שסתם הקדשות הם לבדק הבית, אף שצינם במילה קורבן. ואם היה הכלי שכתובה עליו האות ק' של מתכת, הרי הוא מה שבתוכו קורבן. ובכוונתו לציין שאף הכלי של המתכת שהוא כלי חשוב, גם הוא נתרם להקדש בדק הבית. וגם מה שבתוכו קדוש, לפי שאין הדרך להניח חולין בכלי הקדש. אך באם היה כלי של חרס, רק תחולתו תהיה להקדש, דמכיוון שאינו חשוב כל כך, הרי בדרך כלל אין מקדישים אותו לבית המקדש. והסיבה שאנו מניחים שהאותיות הללו הם ראשי תיבות של מילה שלמה, הוא משום שכן היו כותבים ברמז אות אחת מן השם בשעת הסכנה, כאשר גזר שלטון הרשע שלא לקיים את המצוות, ומחמת ההרגל נמשך נוהג זה גם כאשר חלפה הסכנה. הלכה ת', מעות הנמצאות בירושלים בשאר ימות השנה חוץ מהרגלים, אפילו אם מצא דינרי זהב עם מטבעות כסף ועם המעות של נחושת, אף שאין דרך האנשים לערבם יחד, אלא כשהמטבעות הם של מעשר שני, לפי שהוא מחלל את המעשר שני על דינרי זהב ששוויה מרובה, ובאם נשארו לו פירות שלא הגיע ערכם לדינר זהב, הרי הוא מחללם על מטבע כסף, ובאם נשארו לו פירות שלא הגיע ערכם אף למטבע כסף, הרי הוא מחלל את המותר על הנחושת, וכך מאות הזהב, הכסף והנחושת מעורבים יחד. מכל מקום הרי לוחולין. דנו אומרים שבאם הם היו מעשר, הרי הבעליהם נותן בהם סימן, ולפיכך הולכים אחר רוב המאות שהם חולין. ואף על פי שהתבאר בהמשך ההלכה שהמאות הנמצאות בירושלים ברגל הרי הם מעשר שני, מכל מקום אין חוששים שהמאות שמצא בשאר ימות השנה נפלו ברגל ונשארו שם, הועיל ושוקי ירושלים מתכבדים בכל יום, שהיו מנקים אותם בכל יום, ולפיכך אף באם מצא המאות בירושלים יום לאחר הרגל, סביר להניח שהם נאבדו היום ולא נותרו משל הרגל. ואם מצא בתוכן של המאות חרס וכתוב בו המילה מעשר, הרי אילו מעשר שני, שמאות מעשר יכולות להיות רק משל מעשר שני, שרק הוא יכול להיפדות במאות. במה דברים אמורים? שמאות הנמצאות בירושלים חולין הם בשאר ימות השנה. אבל אם מצאם ברגל, הרי הכל מעשר, משום שכל עם ישראל עולים ברגל לירושלים, וכל מי שיש לו מאות מעשר שני, מביא אותם עמו, והוא קונה בהם דברי מאכל כדי לאוכלם במשך שהותו בירושלים, ולפיכך רוב המאות המסתובבות בירושלים בשעת הרגל הן משל מעשר שני. הלכה יוד, וכל זה כאשר הוא מצא את המאות בשאר המקומות בירושלים. אך מאות הנמצאות לפני סוחרי בהימה בירושלים, דיינו מוכרי הבהימות, הרי הן לעולם, אף בשאר ימות השנה מעשר. משום שחזקת רוב העם שמביאים מאות מעשר שני, וקונים בו בהימות. דאף שבשאר ימות השנה עולי הרגלים כבר חזרו לבתיהם, ורק מיעוט אנשים עולים לירושלים. מכל מקום אין עולי הרגלים מספיקים בזמן המועט שהם נמצאים בירושלים לקנות מאכלים בכל מאות המעשר שהביאו עמהם, והם נותנים את מאות המעשר שנשארו להם לקרוביהם או למי שיתארחו אצלם ברגל, כדי שיקנו בהם דברי מאכל בירושלים בשאר ימות השנה, ודרכם הייתה לקנות בהם בהימות לשלמים, משום שנאמר בתורה בפרשת ראה בעניין השימוש במאות המעשר שני, ונתת הכסף בכל אשר תאווה נפשך בבקר ובצון. ורק לאחר מכן נאמר וביין ובשחר וכו'. ולפיכך רוב המאות הנמצאות לפני סוחרי הבהימה בכל ימות השנה, הם של מעשר שני, שהם נפלו מהקונים לפני שקנו בהם את הבהימות. ואין לנו תולים שהמאות נפלו מהמוכרים, לאחר שכבר נתחללו על הבהימות והם חולין, משום שיש הרבה יותר קונים ממוכרים והולכים אחר הרוב. ומאות הנמצאות בהר הבית, הרי הם לעולם חולין, ואף בישת הרגל, ואין לנו חוששים שמא הם מאות מעשר שני, שהביאו איתם עולי הרגלים והכניסום להר הבית, משום שההלכה היא שאסור להיכנס להר הבית במאות. ולפיכך חזקתן של המאות שנמצאו בהר הבית, שהם מתרומת הלשכה, דהיינו מהכסף שנתרם במחצית השקל שהניחו בלשכה מיוחדת לכך, שכסף זה מיועד בעיקרו לקניית בהימות לקורבן, וחזקתן של המאות שכבר חיללו מגזברין על הבהימה, משום שהן מוציאים את המאות מהלשכה עד שמחללים אותם על הבהימה. וכאשר מביאים את המאות ללשכה, הרי מביאים אותם באופן מרוכז, ואין כל כך חשש שנאבדו אז. הלכה יהודה להפתבה שנשתמש בה כדי להניח ביחד מאות חולין ומאות מעשר שני, ונמצא בתוכה מאות ואינו יודע אם הם מאות של מעשר, הרי הדין הוא שהולכים אחר הרוב, שאם רוב המשתמשים בתיבה מניחים בה מאות מעשר, הרי המאות מעשר, ואם הרוב מניחים בה מאות חולין, הרי המאות חולין. ואם מחצה למחצה, הרי המאות חולין. והטעם שאין מחמירים יספק, מבאר המארי קורקוס, שזהו משום שהאנשים נזרים יותר במאות המעשר ממאות החולין, ולפיכך סביר יותר שישכחו מאות חולין ממאות מעשר. הלכה י' ב' מצא פירות שהיו מונחים בין הרמה של פירות מעשר להרמה של פירות תרומה, פלול הקרוב, שדינמי קבע לפי מהות הרמה קרובה יותר למקום הפירות שמצא. שבאם הם קרובים יותר למעשר, יהיו הפירות שמצא מעשר, ובאם הם קרובים יותר לתרומה, יהיו הפירות שמצא תרומה. ובאם מחצה למחצה, שנמצאו הפירות בדיוק באמצע, הרי יאכלו הפירות כחומרי שניהן. דהיינו כפי החומרות הן של התרומה והן של המעשר שני. משום שספיקה דאורייתא לחומרה, שצריך להחמיר שאסורין לזרים לאדם שאינו כהן, וטעונין לפני אכילתן רחיצת ידיים, דיינו נטילת ידיים, ואם נטמע צריך להמתין אחר התבילה לערב שמש, שאף לאחר שטבל הרי הוא טבול יום, והוא אסור באכילת הפירות הללו כתרומה, וכל אלו כחומרות התרומה על המעשר שני, שמעשר שני מותר לזרים, איננו טעו נטילת ידיים ומותר לטבול יום, אך צריך להחמיר בהם גם שהם אסורים לעונן, אדם השרוי בצער על מות אחד מהקרובים שהוא חייב להתאבל עליהם ביום המיטה, וטעונין הבאת מקום שמותר לאכול אותם רק בירושלים, כחומרת המעשר על התרומה, שהתרומה מותרת לעונן באימות טהור, ואפשר לאכול אותה בכל מקום. וכן יהיה הדין במאות הנמצאות בין חולין למעשר, שדינה מקבע לפי הקרוב, ובמחצה למחצה צריך להחמיר כחומרת המעשר. הלכה י' ג' מעשר שני של דמי ושל ודאי שנתערבו, באופן שאין בדמי כשיעור כדי לבטל את הוודאי, הרי יאכלו כחמור שבהן, שצריך לנהוג בהם כחומרת המעשר שני של ודאי, ולא בקולות המעשר שני של דמי, כגון שניתן לאוכלו בענינות ולתיתו לעם הארץ. הלכה י' ד' פירות מעשר שני שנתערבו בירושלים בפירות חולין מאותו המין, ולא ניתן להבחין מה הם פירות המעשר, הרי באם אין שיעור בפירות החולין כדי לבטל את פירות המעשר, יאכל הכל בתערה במקום, שצריך לאכול את כל התערובת בירושלים בתערה כדין פירות המעשר שני, או יפדה את המעשר, שיקח מעות בשווי פירות המעשר, ויאמר פירות המעשר בכל מקום שהם מחוללין על המעות הללו. ואת המעות הוא יעלה לירושלים ויקנה בהם דברי מאכל. ולפיכך שניתן לאכול את כל הפירות בירושלים בתורה, הרי אם נתערבו פירות המעשר בפירות החולין בירושלים, אסורין בכל שהן במינן, שאף אם נתערבה כמות מועטה ביותר של מעשר שני, בכמות מרובה מאות של חולין, הרי פירות המעשר שני מכילים על כל התערובת דין מעשר שני אף בכל שהוא, הועיל והוא בירושלים הרי הוא כדבר שיש לו מתירין, כיוון שיכול לאוכלו שם בתורה, והרי הכלל הוא שדבר שיש לו מתירין אף באלף אינו מתבטל, ולפיכך יאכל הכל כל התערובת בתורה בירושלים. אך כאשר הם נתערבו מחוץ לירושלים, אינם נחשבים מדבר שיש לו מתירין, אף שיכול להעלותם לירושלים ולאוכלם שם, מכל מקום, מכיוון שהדבר כרוך בטרחה, לא החשיבו זאת כדבר שיש לו מתירין, ולפיכך אם יש בפירות החולין שיעור כדי לבטל את פירות המעשר, הרי המעשר מתבטל והכל נחשב כחולין. הלכת את וו, הזורע מעשר שני לאחר שנכנס לירושלים, הרי הגידולים מעשר שני, דאף שמעיקר הדין זריעת המעשר שני מבטלת את קדושתו, הרי מאחר שהמעשר שני שנכנס לירושלים דינו כדבר שיש לו מתירים, החמירו חכמים שלא התבטל על ידי זריעה, ואף בדבר שזרו קלה. ובאם זרעו את המעשר שני קודם שיכנס לירושלים, שאז אינו בהגדרה דבר שיש לו מתירין, הרי הגידולין חולין ואפילו בדבר שאין זרעו קלה, שכשזורים אותו אינו נרכב באדמה, משום שעצם הזריעה בקרקע מבטלת אותו, שפנים חדשות באו לכאן ואין זה האיסור הישן. ואף שבתרומה גזרו חכמים שגידולי התרומה אסורים לזרים, הרי זה מחשש שמה ישה תרומה טמאה לזורה ויבוא בה לידי תקלה. אך במעשר שני אין לחוש לכך, מכיוון שיכול לפדותו. ופודין אותו את המעשר שני בשעת זריעתו, והיינו דאף שבדיעבד אם זרה את המעשר שני ללא פדיעה, הרי הוא וגידוליו חולין, הרי לכתחילה יפדנו בשעת זריעתו, דאסור לזרוע המעשר שני משום שלא ניתן המעשר שני אלא לאכילה, שתייה ושיחה. הלכת את זין, מעשר שני שנתערב בחולין בטל ברוב, אך באיזה מעשר אמרו שבטל ברוב? במעשר שכבר נכנס לירושלים, ולאחר מכן יצא, ונפלו המחיצות שחומות ירושלים נפלו, שהרי אין שם מחיצות להחזירו לשם ולאוכלו שם, דכאשר אין את החומות של ירושלים, אסור לאכול את המעשר שני בירושלים, וגם אי אפשר לפדותו מאחר שכבר נכנס לירושלים, דמעשר שנכנס לירושלים אף לאחר שיצא לא ניתן לפדותו, וכל שכן באם המעשר עדיין נמצא בירושלים, שלא ניתן לפדותו וכאמור גם לא ניתן לאוכלו באם נפלו המחיצות. ואף על פי שאין בו שווה פרוטה, הכוונה שאין בחומשו שווה פרוטה, שהוא שווה פחות מארבע פרוטות, והחיוב לאוכלו בירושלים הוא רק מדרבנן, מכל מקום מסרו חכמים לפדותו מאחר שנכנס לירושלים, שכבר קלטו המחיצות, ומכיוון שלא ניתן לאכול את המעשר שני כפי שהוא ואף לא לפדותו, הרי אין שום דרך להתירו, ונמצא שהוא דבר שאין לו מתירין, ולפיכך הוא בטל ברוב כאשר הוא יתערב ברוב חולין כמו שביארנו בהלכות איסורי מאכלות. והכסף משנה כתב על פי מה שנתבהר בהלכות איסורי מאכלות שהביטול ברוב הוא רק מדאורייתא, אך מדרבנן צריך ביטול בשישים. ומה שנתבהר כאן שרק משום שנפלו המחיצות ולא ניתן להחזיר את המעשר שני ולאוכלו בירושלים, נחשבו לדבר שאין לו מתירים. אף שנתבאר בהלכה י' ד' שכל פירות מעשר שני הנמצאים מחוץ לירושלים נחשבים לדבר שאין לו מתירין, גם כאשר מחיצות ירושלים קיימות, משום שתרחה היא להעלותו לשם, מבאר הפרי חדש, ששם מדובר כאשר המעשר שני רחוק מירושלים. מכיוון שזוהי תרחה מרובה להעלותו לירושלים, נחשבו לדבר שאין לו מתירין. אך בהלכה זו מדובר כאשר הוא קרוב לירושלים, ולפיכך באים מחיצות ירושלים קיימות, וניתן להעלותו ולאוכלו שם ללא תרחה, נחשבים הפירות לדבר שיש לו מתירים. ורק משום שנפלו המחיצות, ולא ניתן כלל לאכול את המעשר שני, נחשבו לדבר שאין לו מתירים. וכאן מסתיים הפרק השישי.
האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס.